אנחנו ננסה היום לברר עוד אגדתא אחת מאגדות החורבן במשך השנים, שבהבנותינו אנחנו ככה בבית המדרש השנה בצורה הזאת מבארים אגדתות ענייני החורבן. הייתי מבקש היום לברר אגדתא נוספת ברשותכם, אולי לקבל ממנה עוד קצת כוחות מגלות וכאולה בעזר השם. יש גמרא במסכת גיטין שמספרת על הסיפור של חנה ושבעת בניה. אמנם הגמרא לא מופיעה את המילה חנה, כתוב אישה ושבעת בניה, וכשקורה שם הדבר מדהים, שום ילד לא מתפספס בניסיון העצום שמעמיד אותם הכיסא. לוקח משפחה שלמה, אמא, לא יודע איפה נמצא אבא, כנראה אם חד הורית ומחשו, אלמנה, ומבקש מהם לעמוד בניסיון גדול מאוד, או להרג, או לעבוד עבודה זרה. כל שלל הילדים עומדים בזה בצורה פעילה. הדבר הפעים בגמרא, זה הילד הקטן. עומד ילד קטן, שכנראה שאפילו הקיסר נחמרו רחמה עליו, ומנסה להניע אותו לעבוד עבודה זרה, זורק לו שם איזה משהו כדי שישתכנע לעבוד עבודה זרה, והוא, הילד הקטן, מסרב לחלוטין. לא רק שהוא מסרב לחלוטין, הוא עוד תראו את הלשון שהוא אומר לקיסר. הוא אומר ביטוי מאוד, הייתי אומר, קשה לקיסר. מה הוא אומר לקיסר? הוא אומר לקיסר, חבל עליך קיסר. על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, אפקו למקטלה. יהיה את הקטן שכזה, מחנך את הקלרמן שמה. מה הכבוד שלך, קיסר, לעומת כבוד שמיים? הוא מוכן למסור את נפשו בלי שום חשבון. וברגע הזה, שכבר נשים אותו להריגה, באה האמא ומבקשת דבר אחד קטן, תנו לי לנשק את בני מחמדי האחרון, הבן זקונים שלה, לתת בנשיקה. ואז היא אומרת לו, יעבור לי מהלב לאן שכיפורתה. אמרה לי, בניי, לכו וימרו לאברהם אביכם, יקדת מזבח אחד, אני יקדתי שבע מזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. אמרה, את כל הסיפור המזעזע הזה, בא מתוך פסוק שמופיע בך, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. אומרת הגמרא, מה זה כי עליך הורגנו כל היום? שני אפשרויות. או אפשרות אחת, הורגנו כל היום על חנה ושבעת בניה, או רבי יהושע בן לוי אומר, זו מילה שניתנה ביום השמיני. ננסה להבין האם יש קשר בין הסיפור לבין מה שאומר רבי יהושע בן לוי. בכל אופן, דבר מדהים ביותר. משפחה שלמה, אין משבעת בניה, היא מצליחה בחינוך בצורה בלתי רגילה. הייתי מצפה שאולי אחד הילדים יגיד, לא משתלם, נקרא, עבודה זרה, להרג, נמצא איזה קונץ. אין פספוסים. משפחה עם אמא בלבד, היא מצליחה להטמיע בהם כוחות של מסירות נפש, בשעות הכי קשות, בשעות המבחן, והם מוכנים לעקד כפשוטו, למצוא את נפשם כפשוטו, על קידוש השם. איפה נובע הכוח האדיר הזה, ההצלחה החינוכית הזאת, אפשר לומר, עם אמא אחת בלבד, שמצליחה לגדל כאלה אנשים, עם כאלה כוחות נפש. וכנראה שהכוחות נפש האלה, הולכים איתנו במשך כל הדורות. הוא יקנה אנשים מקום דמו ועוד, כנראה שכולם נמצאים בתוך אותה מסגרת ענקית של כוחות נפש שיש לעם ישראל. ואת זה אני מבקש כרגע לברר בצורה יותר מעמיקה. עוד גמרא נפלאה, שגם אותה ננסה לברר, בקשר שיש בין, הפעם לא בין אם לבנים, אלא בין אב לבנים, גמרא מסכת ברכות הידועה לכולם. רבי יוסי יוצא לאיזושהי גלות, ובדרך הוא רואה חורבה מחורבות ירושלים. הוא פונה לתוך החורבה, הכל אווירה של חורבה, הוא בדרך, ככה אומרת הגמרא, הוא בגלות, גלות מורה על דרך, הוא נכנס לחורבה מחורבות ירושלים, והוא בתוך החורבה הזאת, נמצא כמה זמן, יוצא החוצה. פוגע באליהו הנביא. אומר לו אליהו הנביא, תגיד לי, מה כל שמעת בחורבה? אתה הולך בתוככי הגלות, אתה נכנס לחורבה מחורבות ירושלים. יש בת קול שאתה מסוגל לשמוע ולהגיד מה המסר שלה? אומר לרבי יוסי, אליהו הנביא, כן. יש בת קול אחת שמלווה כל הזמן את תדר הגלות, אם אפשר לומר. את הקול של הגלות. מהו? הקדוש ברוך הוא יצאה את הקול ואמרה, אמרה כך, מה לא לאב שהגלה את בניו? אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ואתם שואלים, מה כל הזמן נופתים אותנו בגלות? אומר רבי יוסי, איזה קול שומעים בחורבה מחורבות ירושלים? אב ובנים. אוי לא לאב שהגלה את בניו. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. למה אף בנים? אוי למלך שנתיניו ברחו. אוי לבוס שפועליו נמלטו. אוי לקצין שפקודיו ברחו בשעת מלחמה. זה קשר שצריך להיות טבעי בין קצין לפקודים, בין מלך לנתינים, וזה נפרדה החבילה. אבל כשהקדוש ברוך הוא בוטן איתו לנו מסר בגלות, מהי הבת קול שנמצרת? אוי לאב שהגלה את בניו. אוי לבנים שגלו מהשולחן אביהם. מה עומק העניין הזה בין אב, בין אב לבנים? הייתי מבקש לחבר לא רק את הגלות עם עניין של משפחה, אם ובניה, אב ובנים, אלא גם את הגאולה. הגאולה והגלות שניהם תלויים באב ובנים. הירושלמי מביא ממסכת פסחים, ומתוך הירושלמי הזה אנחנו קיבלנו אותו להגדה, אני רבחיה כנגד ארבעה בנים דברה התורה. כל אל הסדר, כל גאולתם של ישראל, שבח הגאולה, סיפור יציאת מצרים, הכל מתנהל סביב עניין המשפחה הגרעינית. אב ובנים. ובאותם בנים אומר הירושלמי כידוע לנו, יש גם חם, יש גם טעם, יש גם רשע. וכולם אנחנו נכונים לתת להם את שפע סיפורי הגאולה. ספר בסיפור יציאת מצרים. המעניין הוא שהגאולה הזאת שאנחנו יושבים עם הבנים בליל הסדר, ולא משנה מי יושב סביבנו, מתחבר באופן ישיר גם לגלות. אומר הרמ"א בשולחן ערוך בסימן תע"ו, נוהגים בקצת מקומות בליל הסדר לאכול ביצים. זכר לאבלות. למה זכר לאבלות? נראה לי הטעם, משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח. עוד זכר לחורבן שהיו מקריבים קורבן פסח. אומר הרמ"א, לעולם ליל הסדר יצא ליל תשעה באב, ליל תשעה באב לעולם יצא אותו לילה גם בליל הסדר. מה אנחנו עושים בשניהם? אבלות. גם בליל הסדר אנחנו מזכירים כעניין אבלות, אוכלים ביצים, זכר לאבלות. זאת אומרת, אם אני טיפה מרחיב את המעגל, מה שיוצא לנו בליל הסדר, כשאנחנו יושבים אב ובנים, כאין זאת יש לנו גם באותו דבר ליל תשעה באב, משהו משפחתי, אב ובנים. כי הרי הגלות והגאולה, אומר הרמ"א, קשורים זה בזה, אנחנו מחברים זה את זה, וצריכים אותם. מה יש בגלות ובגאולה, העניין של אב ובנים ביחד? פשוטכם, נניח רגע לשאלה הזאת של אב ובנים, ונלך לשני חטאים, שהם לכאורה החטאים הגדולים יותר שהיו בתהליכי ההקמה של עם ישראל. חטא העגל, חטא המרגלים, שני החטאים הגדולים ביותר, שהלכו איתנו במדבר. חטא העגל, יש דבר מאוד מאוד תמוה, אני חייב להגיד, שני החטאים האלה גדולים מאוד, הם תמוהים מאוד. כי המצווה במסכת תענית אומרת, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, חמישה דברים הראו אותנו בתשעה באב, העגל הוא החטא הראשון שהיה ביוצאים בתמוז, מצווה מתחיל יוצאים בתמוז, חטא המרגלים הוא החטא הראשון שהיה בתשעה באב. שימו לב לחוסר פרופורציה הטוטלי שיש בין שני החטאים האלה. חטא העגל זה היה חטא נוראי ביותר, חטא של עבודה זרה, נורא והיום. ועל חטא העגל הנורא הזה, סליחו לי, אנחנו צמים צום לייט, אין כזה אגנצה מייסה, אנחנו צמים מבוקר ועד ערב, אין חמישה עינויים, והקדוש ברוך הוא אחרי תקופה קצרה אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך, נגמר העניין. חוץ חטא המרגלים. חטא המרגלים, לעומת חטא העגל, סליחה שאני אומר, ממש חטא מינימליסטי. מה זה חטא המרגלים? דיברו קצת דיבה על הארץ רע. הוציאו דיבת הארץ רע. תגידו לי, יש איזה חוצניק? בחרשון, לא, נגד החוצניק, בחרשון. אבל שמדי פעם לא פולט איזה משהו על ארץ ישראל. הישראלים האלה, הביוקרטיה שיש בארץ. יש מאיתנו הישראלים שנוסע לחול ומגיע לסן מוריץ או לארץ, לא יודע לאיזשהו מקום יפה באירופה, אומר, זה בארץ, אין כזה דבר. מה שלא יהיה, ארץ ישראל יפה, חם שלום, אבל בכל אופן, דבר כזה, נו, מי מאיתנו לא מוציא פה ושם איזה דיבת הארץ רעה? דבר לשון הרע, לעומת חטא העגל. תראו מה, תשעה באב, סך הכל חטא המרגלים, קדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בחייה לחינם, תן לכם בחייה לתורות, ופקריכם למותו במדבר, אני לא אשפח לכם. בואו נעמים, חטא העגל, חטא המרגלים, חטא העגל לייט, חטא המרגלים, חתיכת חטא. איך אפשר להבין את הפרופורציה בין שני החטאים? הכל הפוך. אני תמצפה שנצום על חטא העגל, שנשברו בו הם הלוחות גם, ממש תוצאות מראיות, בלזיין מתמוז. תשע באוב, אמנם אחרי זה היה חורבן הבית וכולי, אבל הכל התחיל מהסיפור הזה, הוא היה עושה מזה עסק קטר כברצת, לא צריך כל דבר לשבור את כל הכלים. למה התהפכו היוצרות? כדי להבין את זה, אני מבקש שנראה דבר מדהים ביותר, איך הנביא באחר פונה לעם ישראל על החטאים שלו. אומר הנביא כך, מה הידך? מעד מלך הבת ירושלים? מה אשבלך בתולת בת ציון? כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? הנביא פותח במילה, מה הוא מסיים במילה מי? מה עד מלאך? מה אש מלאך? בסוף הוא שואל מי הרפא לך? מה ההבדל בין המילה מה בין המילה מי? הזוהר הקדוש, בהקדמה לספר בראשית, אומר באופן מעמיק ונפלא ביותר את ההבדל שיש בין מה לבין מי. הזוהר אומר, בהבנה, והוא מחבר את זה לעניין החורבן, בצורה מפליאה, אומר, מה, כשאדם שואל מה, הוא נואש. משה רבינו, שרצה שהוא להראות שהוא הענב הגדול ביותר, ואמר, ואנחנו מה? זהו, נגיד, אין כלום. דוד המלך אמר, ואנוכי תולד אלו איש, היו אחרים של... משה רבינו אמר, ואנחנו מה? כשאדם אומר מה, גם שהוא צועק על מישהו ואומר לו, מה אתה עושה? זה כבר עבוד, זה כבר נגמר. לעומת זאת, אומר הזוהר הקדוש, המילה מי זה חיפוש. זה משהו שאנחנו רוצים משהו מעבר. אני אקרא לכם בשבילכם מילה אחת מהזוהר, כדי שיהיה לכם קצת מתאמת, אסור לטעום היום אומר משהו. אומר הזוהר,
הרב, אני רוצה לשאול, יש עוד מישהו שגולש בבית? יכול, זה קצת משפיע על איכות הקול אולי? יש מישהו בבית שגולש, בבית של הרב?
לא, לא חושב.
אוקיי, בסדר. אוקיי. לא, לא, שומעים בסדר, אבל לפעמים קצת פחות, אז זה אחת הבעיות שיכולה ליצור. נמשיך.
אתה רוצה שנבדוק לגרר בורין? רק שנייה. לא, אין אף אחד.
בסדר גמור, אנחנו ממשיכים. בסדר.
אוקיי, סליחה. אז הזוהר הקדוש אומר שהמילה מי היא חיפוש. פסוק בישעיהו כתוב, סו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אומר הזוהר הקדוש, לאן צריכים להגיע, לאן אתה? באתר דכל עיינים תלעים בה. יש מקום שהוא באומץ, אתה מחפש אותו באמת. אתה מחפש הנקודה השורשית שלה, אם אתה מחפש את זה, אתה מגיע לדברים הכי גדולים שיכולים להיות. אומר הנביא, מהי דרך מה אש ולך? אבל תדעו לכם, יש גם יכולת לרפות. מי הרפא לך? יש במדרש מחלוקת, לא יודע נספיק לגעת בזה כזמן קצר, אבל המדרש מביא שעל גדול קיים שברך, שאומר הנביא, ישנם שקרויות. או רבי חולפאי אומר, אם שעתיד לרפות שברו של ים, הוא הרפא לך, היה שבר בים, רגע לפני כניסת ים סוף. וגם אומר הנביא, המדרש, רבי אביל אומר, מי שאמרה שירה על הים, הוא הרפא לך. מה זאת אומרת? יש כאן שני דעות, או שבר של הים, או שמי שאמר שירה על הים. אולי ניגע בזה. אבל מה באמת ההבדל בין מה לבין מי? עם ישראל, כשעשו את חטא העגל, אומר ברכת שלום ועוד אומרים, הוא רצה להוריד נקודה אחת מהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, אלה אלוהיך ישראל. הוא רצה להוריד את המילה מי. עם ישראל, הוא כותב כאן ברכת שלום, רצו באלה, רצו להתחבר רק בזה, ולא במי. לא רצו שניהם ביחד. היינו אלה ולא מי. עם ישראל רצה את הדבר הנוכח. להעמיק את הקשר בינו לבין קודש הבריחו, לראות את הדברים יותר בעומק, הוא לא היה חפץ. הוא רצה את אלה אלוהיך ישראל. המשמעות להגיד את האלה, למי, הם לא רוצים את שם אלוקים בגדולתו ובשלמותו. עם ישראל אמר אלה, הוא הוציא את המילה מי, כי שם אלוקים בנוי מאלה וממי. הם רצו להיות נוכחים כלפי קודש הבריחו. הדבר הזה הוא חמור, אבל לפחות הרבה מן הישמרים, הם לא רצו להתנתק לגמרי, הם רצו את האלה. מה קרה לעומת זה בחטא המרגלים? לכאורה להגיד על, על, על עגל אל אלוהיך ישראל ולעבוד בטוח הזה נורא ביותר. מה קרה בחטא המרגלים? אומר הכלי יקר, דבר מדהים ביותר, שלפעמים אנחנו לא שמים לב לב. בחטא המרגלים שעם ישראל התלונן ואמר, אנחנו לא יכולים לעלות, בגדול הוא ממנו, וכו' וכו'. לא יודעים בדמי השורש הדברים שהיו שם. אבל הכלי יקר, שהוא מסתכל על מה שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל, על חטא המרגלים, תראו מה הוא אומר להם. ולא אביתם לעלות, פסוק בשבוע שעבר. ותאמרו את פי השם אלוקיכם. ותרגנו בעולכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, ותתנו ביד האמורי, להשמידנו. ברק לי יקר, מה רצו עם ישראל למותו? בשנאת השם אותנו. איפה זה יצא לה? הוא שומע? סליחה. אני חוזר חזרה. עם ישראל פתאום בחטא המרגלים יושבים ואומרים, ותרגלו בעולכם, שימו לב איפה זה הלך. מה דיברו בתוך האוהל? מה דיברו בתוך המשפוחה? בשנאת השם אותנו הוציאנו השם ממצרים. לא דבר כזה. קדוש ברוך הוא אחרי הססה איתם כל כך הרבה ניסים. הוציא אותם ממצרים. נתן להם את המן. מה הם אומרים בסוף? בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. אומר הכלי יקר, דבר מדהים ביותר. כשמשה רבנו מוכיח אותם ואומר להם, ותרגלו בעולכם, אומר להם משה רבנו, אתם הלכתם בין פרן ובין תופל. אומר רש"י במקום, חיפשנו את המקומות שנקראים פרן ותופל ולא מצאנו. לא מצאנו. אומר הכלי יקר, לא, אל תחפשו, חבל הזמן, לא תמצאו. הרשב"א אומר, חיפשתי פרשת מסה, גם לא מצאתי. אז מה זה בין פרן ובין תופל? אומר הכלי יקר, זה בין י"ז בתמוז ובין תשעה. אלו שני עבירות שהם בין לבין מכניסים את האדם לתוך המיתרים, לתוך גבולות שהוא לא יכול לצאת מהם. מה קרה, אומר הכלי יקר? בי"ז בתמוז, עם ישראל רצה להתנתק עם הקדוש ברוך הוא, התנתקות חלקית. אמרו, אלה אלוהיך ישראל. אמרו את זה, הוציאו תמיד. אבל בתשעה באב, בחטא המרגלים, הם לא רק רצו להתנתק, הם כבר הפיצו תהליכים של שנאה בינם לבין קודש ברוך הוא. אמרו, הקודש ברוך הוא שונא אותנו. ושהקודש ברוך הוא שונא אותנו, כנראה גם אנחנו שונאים אותו. וכך אומר הכלי יקר, הם קיבעו בעם ישראל את עניין הריחוק על ידי השנאה. אני חייב לקרוא לכם קטע אחד מדברי הכלי יקר. אומר הכלי יקר, אמרו המרגלים בתשעה באב, שאותו היום נולדה בו מידת השנאת חינם בישראל, כי באותו יום נזורו אחור. ולכן, ואתה אומר, בשנאת השם אותנו ציינו, מה זה בלבך על רחמה? כי הם הסברו שמאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתמה גם שונא אותנו הקודש בו. אתם שומעים מה שקורה פה? זה לא רק ריחוק, זה לא רק הצבעה על אלה בלי עמי, זה להפיח תורת חיים של שנאה שמרחק. וכשאדם מתחיל לחיות בדמיונות ששונאים אותו, אז הוא גם חייב לשנוע, ויש גם את כל משפחתו מסביב. כל האווירה נהיית אווירה של שנאה וריחוק בצורה בלתי נשלטת. אומר הכלי יקר, אמר להם משה רבינו, אתם חייתם בין פרן לבין תופל, הכנסתם את עצמכם לתוככי מסגרות, שהצורת החיים שלכם היא כל כך נמוכה, היא כל כך נלוזה, אתם לא יכולים לצאת מזה. והפכתם גודל של שנאה בעם ישראל, עד שהגעתם למצב שאתם חייבים להגיע למצב של חורבן. יש אדם שיש לו מרחק ממישהו. בסדר, הוא מתרחק. עם הזמן, הוא מתחיל כבר להפיח דמיונות של שנאה. הוא בטח שונא אותי, אז אני שונא אותו. וכשמתחילים להיכנס לתוככי דמיונות ומחשבות, במיוחד בדברים שליליים, חיידקי השנאה מסובבים בעולם, כמעט ואי אפשר לצאת מזה. לא רק שאי אפשר לצאת מזה, זה כבר נמצא במצב של מיצרים עד כדי חורבן. אם אני מבין את עומק דברי הכלי יקר, ותדעו לכם, הריחוק הבסיסי שעשו עם ישראל והקדוש ברוך הוא בחטא העגל, גרם להם קודם כל להתרחק באופן בסיסי. אלה אלוהיך ישראל, הוציאו את עמי. אבל אתם הגדילו לעשות אחרי זה בחטא המרגלים, המשיכו את המרחק, לא רק מרחק בעלמה, אלא עם הפצת רוח של שנאה בעולם, זה כבר גרם למצב שאתם בכיתם בחייה לחינם, ואני אתן לכם בחייה לדורות, בית ראשון ובית שני. ומה קרה בבית ראשון ובית שני, אומר הכלי יקר? בית ראשון היה שנאה בין גדולי ישראל, בית שני הייתה שנאה בין כלל ישראל, בין איש לרעהו, והשנאות האלה, רבותיי, הן לא נשארות כמו שהן, הן מתגלגלות עד כדי חורבן. זה דרכם של הבריות. אף אחד לא יחשוב שיכול להפיץ שנאה, לדמיין שנאה, ולהגדיל כל מיני ריחוקים ולמחרים, ולהישאר כמו שהוא. בטח אם אחרי זה הוא גם מפעפע את המשפחה שלו, ותרגלו בעולכם לאמור, שנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. יש תהליכים שאנחנו עושים אותם במו ידינו, והם תהליכי שווא, הם מדומיינים לחלוטין, אבל אנחנו לא מבינים את גודל הנזק שבסוף זה יכול לעשות. כך אומר הכלי יקר. אם זה ככה, עכשיו בואו נחזור למה שמתחולל באמת בזמן החורבן, וממילא גם לתורת הגאולה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל דבר מאוד פשוט. אתם התחלתם בתשעה באב הראשון, בחטא המרגלים, את השנאה הראשונית ואמרתם, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. קדוש ברוך הוא שונא אותנו, אנחנו שונאים אותו, ומילא גם כולם שונאים אחד השני, ומילא גם אותם מחורבן. הולך רבי יוסי לגלות בדרך, אומר לו אליהו הנביא, תגיד בבקשה, מה כל שמעת בחורבן? מה המסר האלוקי שיש בזמן החורבן, בזמן הגלות, בדרך? אומר לו רבי יוסי, אני אגיד לך מה הוא אומר. בת קול אומרת, אוי לאב שגלו הבנים מעל שולחנו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כבנים בלי תנאי. בלי שום התנאי כלשהי, לא משנה מי הבנים, לא משנה מה הבנים. כואב לו על הבנים שנמצא בשולחן. והוא מצפה שגם הבנים קצת יזעקו את הזעקה ויגידו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אנחנו גם מרגישים את התחושה הזאת של המרחק, של השנאה שהפכנו בלי גבולות, בלי שום סיבה באמת. איפה נוצרת התיקון הנפלא הזה? ליל הסדר. ליל הסדר אנחנו יושבים עם כל המשפחה, לא משנה מי יושב מולנו. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים איך נוצרת גאולה בעם ישראל? היא נוצרת בצורה מאוד פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, באותה תקופה, עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו במצרים. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בלי שום התניה. ועשה מאיתנו עם סגולה שהיינו עם של עבדים, ממלכת כהנים עבד קדוש. גם אתה תימד, לא משנה אם נמצא שמחה, לא משנה מה מדרגתו הרוחנית, אתה מעריף עליו אהבה, כי זו גאולה. וכך יושבים בליל הסדר, בלי שום התניה. אומר הרמ"א, אם אנחנו יושבים כך בליל הסדר, שנזכור טוב, שליל הסדר הוא תמיד ליל תשעה באב. אבא עתליה, ויצאנו לגלות בליל תשעה באב, בגלל הדבר הנורא הזה, שכל אחד מאיתנו הפיח כוחות של שנאה בעולם, התחיל מקוד תבריחו ועבר אחרי זה לכל המחוזות האחרים. בין פרן ובין תופל, סופם בסופו של דבר, שיגיעו לחורבן בין דחקים. זה הנקודת העומק שיש. ממילא, אני חושב שזה גם הנקודה הבסיסית להבין, למה תשעה באב הוא כל כך נוראי. למה יוצאי מתמוז הוא עוד חט. אבל תשעה באב, כי בתשעה באב הקבענו בנפשנו, תראו מה, הריחוקים שיש לנו, בין קודש הבריחו, בינינו בין אחד השני, בתוך משפחותינו. והדבר הזה צריך להיות לנו כדבר ברור. כל פעם שאתה מתחיל לדמיין בדיונות, ואתה אומר, ותרגלו בנה הולכם למור בסעת השם אותנו, דע לך שסוף התהליך בסוף יגלה חורבן. זה למצרים. אתה מרגיש שאתה לא יכול לזוז לשום כיוון, אין לך לאן להימלט. הדבר הזה גורם בסופו של דבר לחורבן נוראי ביותר. אם זה כך, אני חוזר לסיפור הראשוני שבו פתחתי. חנה ושבעת בניה. חנה גידלה שבעה בנים. אם יורשה לי לומר, נדמה לי שסוד ההצלחה של הבנים של חנה, שאף אחד מהם לא היה לרגע חושב לא להקרים את נפשו בשביל מציאות מפשמן כאילו ששם. אפילו הבן האחרון, שניסו לפתע אותו בכל מחיר, אמר חבל לך כיסר. והצליחה להעמיד בנים שהם קשורים ומחוברים כאחד. חנה ושבעת בניה. הם היו קפסולה אחת, יחידה אחת, צורה בלב ובנפש. כשמעמידים דבר כזה בצורה הזאת, אז אין, אי אפשר שיהיה ניתוק. אין מצב כזה שמישהו פתאום יגיד, אני מתנתק לכל תבריחו. זה מגיע כיחידה אחת, כחיבור אחד מלא, שהעוצמות שלו הם גדולים ביותר. אומר החתם סופר, כנראה זה מה שאומר רבי שועה בן לוי, מה זה בעליך הורגנו כל היום, חנה ושבעת בניה, וגם מאידך, זו מילה שניתנה בשמיני. אומר החתם סופר, יש אנשים שמגדלים ילדים עם אהבה ולא תנאי. הם מגדלים אותם כאהבה לתנאי, הם מחנכים אותם לאהבת הקדוש ברוך הוא ולא תנאי. איך זה? ברית המילה. ברית המילה שנעשה לכל יהודי, ברעיון זה כבר איזושהי הקזת דם לנכונות למצירות נפש, שיכולה להיות בתנאים כאלה ואחרים בחיים. ואם האדם יודע לחבר למצירות נפש את מה שיש תחת ידיו למשפחתו, הרי שזה נותן גם כוחות בשפות מבחן באופן כזה או אחר. לכן אין פה שני דרשות, יש פה דרשה אחת ארוכה. כי עליך הורגנו כל היום, חנה ושבעת בניה. משפחה עוצמתית ביותר, שנכונה לשעות הכי קשות יכולות להיות. אומר רבי יוחנן, מאיפה הגיעו הכוחות האלה? זו מילה שניתנה ביום השמיני. אם זה כך, אני פשוטכם רוצה לסיים את המהלך הזה, של החיבור של הגלות והגאולה באהבת ישראל בלי תנאי. ובטח לא להפיח כל מיני כוחות של שנאה בתורה נוראה, שגורמות חורבן נוראי, מאז שעה באב הראשון, חטא המרגלים, עד לימינו אנו. אני מבקש להראות פה דבר נפלא ביותר, דברי הברדנורה. רות המואביה מבשרת הגאולה של ישראל, אמה של מלכות. כתוב עליה כך, ברות פרק ג' ואי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת למרגל אותה. ויאמר, מי את? ותאמר אנוכי רות המתך, ופרסת כנפיך על המתך כי גוערת. ויאמר ברוכה אתה השם ביתי, עטף חזך אהרון מן הראשון, כביתך לבחורים, אנוכי הגואל, ואתה ביתי, אל תראי כל אשר תאמרי לך, אעשה לך. אומר רבי יהודה בר תנועה, ויהי בחצי הלילה, שם קוד לגאולתם של ישראל. ויהי בחצי הלילה, והשם ייתה כל בחור. בועז, בזורה הקדוש כתוב, שהוא קודש בריחו, יוצא אל הגורן, אל הגלות, לחפש את כנסת ישראל שנמצאת בגורן, בגלות, לא בתוך העיר עצמה, העיר שחוברה לה יחדיו. אמצע הלילה, הקודש ברוך הוא נמצא בגלות, והנה אישה שוכבת למרגלותיו. האישה מחפשת את קודש בריחו. היא מבקשת להגיע נוכח, אז היא מגיעה למרגלות, מגלות הרגליים שלו. ובאמצע הלילה, זועק הקדוש ברוך הוא ואומר, מי את ביתי? מי הרפא לך? מה את מלך? מה שמי לך? אבל בסוף, תחילת הרפואה זה לחפש אחד בשני. לראות את העומק של אחד של השני. כמו שאמרנו, עמי לעומת עמה. שואל הנביא, שואל הקדוש ברוך הוא, מי את ביתי? אומרת לו, אנוכי רות אמתך. ופרסה כנפיך על עמדיך, כי גואל את הריבונו של עולם, אני רוצה את קרבתך. אני מפסיקה עם הריחוקים, אני רוצה את החיבור. הגעתי עד הכל, כי גואל את. באותו רגע, אומר הבר תנורא, הקדוש ברוך הוא משנה את השאלה ממי את, מי את, לומר, ביומר ברוכת להשם, בתי, עטפת חזיך האחרון. ואתה בתי, אל תראי, כל אשר תאמרי לך, אעשה לך, אנוכי הגואל. כשנוצר קשר, בלתי תלוי, בלתי מותנה, בין אב לילדים, בין כלל ישראל, ואהבה היא אהבה שמגיעה מתוך עמי האמיתי לחפש את עומק העומקים שיש לכל אחד מאיתנו, בצורה הכי גדולה שיכולה להיות, בו ברגע נהפכים להיות אב ובנים. מי את ביתי? לעולם רות הייתה ביתו של בועז, לא היה שום קשר ביניהם, אבל כשיש את החיפוץ האמיתי, שעות הקשות של חצי הלילה, אז מתחילה גאולתם של ישראל, וכולנו נהפכים להיות באמת בנים בצורה הכי מרוממת שיכולה להיות. נדמה לי שזה בדיוק הזעקה שאנחנו שומעים היום גם בתשעה באב, הקדוש ברוך הוא זועק מתוך חורבה בחורבות ירושלים. אנחנו כולנו נמצאים בדרך, באיזושהי חורבה לאומית לפעמים, שיט, כללית, משפחתית. רק אם נזעק את הזעקה האמיתית של אב ובנים, אז נוכל להיות בצורה הכי גדולה, באמת מחוברים לקדוש ברוך הוא בלי שום התניה. ואם תרצו, לכל חודש נותנים לו את הרמזים שלו, אלול, אני לדודי ולדימי, אז חודש אב, זה אב ובן. א' זה האב, והבית זה הבן. כל הרצון שלנו בחודש הזה, לחזור הביתה, אל המקום שבו התרגלנו לאכול ללחם הפנים, באותו שולחן שהתרחקנו, ולהיות קרובים לאותו אב שהתרחקנו ממנו, כי כשאנחנו מחפש אותו, הוא גם מחפש אותנו. ומתוך הדבר הזה, נקיים את מה שאומר הנביא, מי תרפלך. נזכה בעזרת השם, מתוך הרצון הפנימי והאמיתי שלנו, לראות בשוב השם ציון, ומתוך כך לראות עין בעין את גאולת ישראל וירושלים באהבה שלמה, ומתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות.